מסכת מנחות דף ט"ו, נתחיל בעמוד הקודם, חמש שורות מלמטה. מתניתין, נתמת אחת מן החלות או אחד מן הסדרים, רבי יהודה אומר שניהם יצאו לבית השריפה, שאין קורבן ציבור חלוק. אחרי אומרים, התמה בתומתו והטהור יאכל. אומר התנה, ביום חג השבועות כאשר מביאים את הכבשים עם חלות ועם שתי הלחם, מה הדין אם אחת מהחלות האלו נטמאה? או כאשר יש לנו את לחם הפנים, יש כל סדר, יש בו שישה לחמים. אם אחד מהסדרים האלו נטמא, רבי יהודה אומר, שניהם יצאו בבית השריפה, שאין קורבן ציבור חלוק. כיוון שזה נטמא, גם השני דינו אותו דבר, הכל פסול. ולאחרי אומרים, התמה בתומתו, הוא באמת יישרף. אבל הטהור יאכל. גמרא אמר בלעזר, מחלוקת לפני זריקה, אבל לאחר זריקה, דברי הכל התמה בתומתו, והטהור יאכל. אומר רבי לעזר, כל מה שרבי יהודה אמר שניהם יצאו לבית השריפה, כל זה רק כאשר לפני שזרקו את הדם של הכבשי העצרת שהם מתירים את שתי הלחם האלו, אחד מהלחמים נטמא. בזה רבי יהודה אמר שגם הלחם השני יישרף. וכן, לפני שהקטירו את שני הבזיחים עם הלבונה, שאז זה בעצם הדבר המתיר את לחם הפנים באכילה, לפני שהקטירו אותו נטמא אחד מהסדרים, אז ממילא גם הסדר השני אומר רבי יהודה יישרף. אבל אם כבר זרקו את הדם וממילא הלחמים האלה מותרים באכילה, אבל פי שנטמע חלה אחת, מודה רבי יהודה שהחלה השנייה אינה טמאה. וכן, אם זה אותה הלחם הפנים, לאחר שקטירו אותה בזיחין, אם אחד מהלחמים האלו, אחד מהסדרים האלו נטמע, מודה רבי יהודה שאין הסדר השני טמא והוא יאכל. במאי פליגה, אמר הפפה, בציץ מרצה על אכילות כמפלגי. רבנן סברי, הציץ מרצה על אכילות. רבי יהודה סבר, אין הציץ מרצה על אכילות. מה נקודת המחלוקת, אם ככה, בין רבי יהודה לחכמים? אומר הפפה, אנחנו יודעים הרי שכאשר יש קורבן שהוא נטמא, אז אם זה קורבן יחיד, אז בדיעבד בלבד שכבר הקריבו אותו, הציץ מרצה. אבל לגבי קורבן ציבור, אפילו לפני שיקריבו אותו, הדין הוא שהציץ מרצה וקורבן ציבור שנטמא מותר להקריב אותו. אבל ישנה שאלה, האם זה מתיר בהקרבה רק אם נטמא החלק שעומדים לעלות אותו על גבי המזבח, או אפילו אם זה נטמא החלק שיהיה מיועד לאכילה? כמובן שגם אם הציץ מרצה אסור לאכול את הקורבן הטמא, אבל מכל מקום זה יחשב כאילו החלק הזה שהוא מיועד לאכילה כאילו טהור, וממילא יחשב שזו הקרבה לכתחילה, הכל כמו שצריך. אומר הפפה, יש בדבר זה מחלוקת תנאים, אבל גם פה אצלנו רבי יהודה וחכמים נחלקו במחלוקת הזו. האם הציץ מרצה על חלק שמיועד לאכילה שנטמא או לא? לפי דעת חכמים, הציץ מרצה על החלק שמיועד לאכילה, ולפיכך אותה חלה שנטמאה נחשב כאילו היא טהורה, וממילא בשעה שהוא זורק את הדם של כבשי העצרת האלו, הרי שנחשב כאילו שתי החלות הן טהורות, והייתה פה זריקה מעולה, זריקה גמורה, ולפיכך לאחר זריקת הדם יכול לאכול את אותה החלה הטהורה. ולפי דעת רבי יהודה הוא סובר שאין הציץ מרצה על החלק בקורבן שמיועד לאכילה, ולפיכך אף על פי שמותר לזרוק את הדם, מכל מקום זה נחשב כמו מנחה שהיא חסרה, שלמדנו למעלה, מנחה חסרה שנחסרה בין הקמיצה לבין ההקטרה, הדין הוא מנחה חסרה כזו גם פי רבי יוחנן שאומר שמותר להקטיר את הקומץ, אבל אסור לאכול שירה מנחה. גם פה אצלנו אומר רבי יהודה, כיוון שזה לא נחשב זריקה גמורה. הזריקה הזאת היא לא זריקה טובה מפני שהחלק שהוא נאכל הוא טמא. לפיכך, עכשיו כמו מנחה חסרה. אבל בי שמותר לזרוק את הדם בכל מקום, גם אותה החלה השנייה הטהורה או אותו הסדר גם כן אסור באכילה. אמר לרב הונה ברי דרב נתן לרב פפה, והעולין דעציץ מרצה על העולין ופליג דטניה, נטמע אחד מן הבזיכין. רבי יהודה אומר שניהם יעשו בתומה, וישאין קורבן ציבור חלוק. אחרי אומרים התמה בתומתו והטהור בטהורתו. אמר לו רב הונה ברי דרב נתן לרב פפה, לא ייתכן לומר שסברתו של רבי יהודה היא כמו שאתה מסביר אותו, שהרי לכל הדעות על החלק בקורבן שהוא עולה על ומקטירים אותו על גבי המזבח, ודאי הציץ מרצה. וגם שם מצאנו שלפי דעת רבי יהודה, הוא אומר שניהם כאחד נחשבים כמו טמאים, שניהם ביחד פסולים. איפה ראינו את זה? אם יש שני בזיחים של הלבונה של לחם הפנים, נטמע אחד מן הבזיחים, רבי יהודה אומר שניהם יעשו בתומה. כלומר, לא צריך להיזהר שלא יתערבו יחד, אלא אפילו יתערבו יחד, זה בסדר. מפני שאף על פי שבדרך כלל קורבן, ציבור שהוא טהור, בוודאי צריך להיזהר שלא ייטמא. אף על פי שבדיעבד אם נטמא מקריבים אותו, אבל מכל מקום צריך להיזהר שלא ייטמא. אבל כאן כיוון שבזיך אחד נטמא, ממילא אין מה לעשות, גם השני עכשיו כאילו הוא טמא, שאין דינו של קורבן ציבור חלוק. אי אפשר להגיד זה חצי טמא חצי טהור, אלא הכל דינו כאחד, ולפיכך אפילו הכל מעורב יחד. ולחכי אומרים, לא, את הטמא מקרים אותו בתומתו, אבל הטהור צריך להמשיך לשמוע עליו בטהורה. כלומר, שמפרידים בין החלק האחד לחלק השני. אנחנו רואים מכאן שאפילו לגבי החלק שעולה להקרבה, וזה ודאי הציץ מרצה בחוס, רבי יהודה אומר ששניהם פסולים, שניהם חשבים כתמיים, כדבר אחד, לא כסברתך. ועוד, אמר רב השיר, רב השיר רוצה גם כן להביא ראייה נגד סברתו של רב פפה, שביאר בדעתו של רבי יהודה. תשמע, רבי יהודה אומר, אפילו שבט אחד טמא, וכל השבטים טהורין יעשו בתומה, לפי שאין קורבן ציבור חלוק. ואחה מהי הציץ מרצה עיקה, לגבי קורבן פסח, אם אדם שהוא טמא, הדין הוא שאסור לעשות קורבן פסח בזמנו, אלא ידחה לפסח שני. אבל אם רוב ציבור נטמא, אז עושים כולם בפסח ראשון. רבי יהודה סובר שזה לאו דווקא אם כל רוב עם ישראל נטמאו, אלא אפילו שבט אחד טמא, כל השבטים טהורים, ממילא יעשו טומאה. כלומר, גם האנשים הטמאים שביתר השבטים, הם גם כן יכולים להקריב. למה? כפי שאין קורבן ציבור חלוק, וממילא כיוון שהם עכשיו קורבן פסח, הכל דינם שווה. פה מה שייך להגיד הציץ מרצה, הרי הציץ מרצה אך ורק לגבי הקורבן, לא לגבי האנשים מביאים את הקורבן, ולא לגבי הכהנים מקריבים, אז זה לא למה הציץ מרצה. ואם כן, חוס רואים מכאן, שרבי יהודה סובר שאין קורבן ציבור חלוק, אז זה לא הטעם בגלל הציץ מרצה או לא מרצה. ועוד, האמר רבי נתן שמע, נטמאת אחת מן החלות, או אחד מן הסדרים, רבי יהודה אומר שניהם יצאו לבית השריפה, לפי שאין קורבן ציבור חלוק. אחרי אומרים, הטמא בתומתו והטהור יאכל. ואם איתה, כפי שאין הציץ מרצה על אכילות מבעילה. עוד מוסיף רבינה להקשות, אומר אפשר להוכיח את זה מגוף דברי המשנה. המשנה אמרה שיתמת אחת מן החלות, מה רבי יהודה אומר? שני יצאו בשריפה שאין קורבן ציבור חלוק. ולפי דבריך רב פפה, לא היה אומר את הטעם הזה, אין קורבן ציבור חלוק, היה צריך לומר, לפי שאין הציץ מרצה על אכילות. אלא אמר רבי יוחנן, תלמוד ערוך הוא בפיו של רבי יהודה, שאין קורבן ציבור חלוק. אלא אומר רבי יוחנן, אכן, אומנם אין לו איזה מקור בפסוק להוכיח את סברתו רבי יהודה, אבל תלמוד ערוך הוא, כלומר, ככה קבלה בפיו מרבותיו, שאין קורבן ציבור חלוק, ולכן דינם שווה. לכן הוא סובר שאם אחד מהחלות או אחד מהסדרים יטמע, ששניהם יצאו לבית השריפה, כי דינם צריך להיות תמיד שווה. מתניתין, התודה מפגלת את הלחם, והלחם אינו מפגלת התודה. כיצד? שחת התודה לאכול ממנה למחר, היא והלחם מפוגלים. לאכול מן הלחם למחר, הלחם מפוגל, והתודה אינה מפוגלת. כאשר אדם מקריב קורבן תודה, צריך להביא איתו 40 לחמים. אומר התנה, התודה, קורבן הזבח עצמו, יכול לגרום שהלחם יחשב פיגול. אבל לא להפך. איך? כיצד? התנה מבאר דבריו. אם בשעה שאדם שחט את הקורבן התודה, הוא חשב שהוא יאכל מקורבן התודה למחר. אבל את הלחם הייתה בדעתו לאכול אותו באותו היום. אף על פי כן, לא רק שהקורבן התודה הזה הוא פיגול, אלא שגם הלחם נעשה פיגול, הלחם נגרר אחרי קורבן התודה. אבל אם זה להפך, שעה שחט קורבן התודה, היה בדעתו שהלחם יאכל אותו למחר, אבל את הזבח יאכל היום. מה הדין? הדין הוא שהזבח אכן הוא אינו פיגול, מותר לאכול אותו, אבל הלחם אסור לאכול אותו כלל, אפילו היום, כי הוא נחשב לפיגול. הכבשים מפגלים את הלחם, והלחם אינו מפגל את הכבשים. כיצד? השוחט הכבשים לאכול מהם למחר, הם והלחם מפוגלים. לאכול את הלחם למחר, הלחם מפוגל, והכבשים אינם מפוגלים. כאשר בחג השבועות מביאים שני כבשים שלמי ציבור, מביאים איתם את שתי הלחם. אומר התנה, אותה הלכה כעין שמענו לגבי קורבן תודה. אם האדם עשה את הכבשים האלו פיגול, הלחם נגרר וגם הוא נחשב פיגול, אבל לא להפך. דיינו, השוחט את הכבשים, באותה שעה הוא חשב שיוכל את הכבשים האלו למחר, או כזית מהם, יוכל מזה למחר. הדין הוא בוודאי שהכבשים האלו נעשו פיגול. הוא ימלא, גם שתי הלחם הם פיגול, למרות שהוא חשב לאכול מהם היום. אבל אם זה להפך, בשעה שחש שני הכבשים הוא חשב שהוא יוכל מהלחם למחר, אבל את הכבשים עצמם יוכל אותם היום. הלחם עכשיו פיגול, אבל הכבשים אינם פיגול. גמרא, מה איתמה? אל אם המשום די רב כהנה, די אמר רב כהנה, מינה אל לחמי תודה שנחיו תודה שנאמר, ויחיו על זה והתודה חלות, יחי יפקה נמי. הלאה קשיה, לחם יקרה תודה, ותודה לה יקרה לחם. את הגמרא, מה הטעם שהתודה מפגל את הלחם, אבל לחם אינו מפגל את התודה? אם תאמר לי בגלל הדרשה של רב כהנה, שרב כהנה אמר, מיני ללחמי תודה שנקראים גם כן תודה. וכמינה, אדם שהפריש כסף, ואמר זה עבור קורבן תודה. קנה בכסף הזה, שהוא הקדיש אותו, קנה בהמה, ועדיין נשאר כסף. מיני שהוא יכול להשתמש ביתרת הכסף בשביל הלחמים שצריך להביא עם קורבן התודה. אומר כתוב הפסוק, והקריב על זבח התודה חלות מצות וכו'. הפסוק צריך להגיד, להסמיך את המילה והקריב למילה חלות. וככה הפסוק היה צריך לומר, והקריב חלות מצות ועולות בשמן על זבח התודה. למה הוא פותח והקריב על זבח התודה? אלא שהפסוק בא לומר לך, שהחלות האלו הם כלולים בזבח התודה. כשאתה אומר תודה, כלול בזה את החלות מצות. הוא אומר להם, אדם יקדיש כסף בשביל קורבן התודה, קנה בהמה, עדיין נשאר לו כסף, יכול לקנות מזה חלות. מפני שזה קשור לזה, זה עדיין שם של תודה עליהם. ואם כן נאמר אולי, שזו הסיבה, בשעה שאדם פיגל מחשבתו, הוא חשב שיוכל מזבח התודה למחר, גם הלחם נחשב פיגול. למה? כי זה קשור. אם ככה מקשה הגמרא, אז מדוע אם אדם חשב שיוכל מהלחם למחר, למה לא נאמר גם כן שאותו הזבח, אותה הבהמה, גם כן יחשב פיגול, הרי הם קשורים זה בזה. אומרת הגמרא, זו לא קושיה. למה זו לא קושיה? כי אמנם מצאנו שהלחם נקרא בשם תודה, אבל התודה, הקורבן עצמו לא מצאנו שנקרא בשם לחם. לכן אם הוא חשב שיוכל את הלחם למחר, אז זה לא יגרום פיגול לקורבן תודה שחשב לאכול אותו היום. אלא, הדקתני הכבשים מפגלים את הלחם, ולחם לא מפגל את הכבשים, לחם אחד אשכחן דקרי כבשים, זה גמרתו, אבל יש קושיה אחרת. הרי התנא המשיך ואמר הלכה דומה לגבי כבשי עצרת, שהכבשים מפגלים את הלחם. מדוע? מה הסברה בזה? הרי לא מצאינו בתורה שהלחם נקרא עם כבשי עצרת. אלא היום טעמה, לחם גלל תודה, ואין תודה גלל די לחם. לחם גלל די כבשים, ואין כבשים גלל די לחם. אלא הגמרא אומרת הסיבה היא אחרת. כאשר אדם מביא קורבן תודה, מביא איתו לחם. הלחם זה נגרר אגב קורבן התודה. ולפיכך, אם העיקר, אם קורבן התודה, הוא נעשה פיגול, הלחם נגרר אחריו. אבל לא להפך. אם הלחם שהוא תפל, הוא נעשה פיגול, זה לא יגרור את התודעה עצמה שתחשב כפיגול. וכן לגבי כבשי העצרת, שתי הלחם הם נגררים אגב הכבשים, לכן אם הכבשים עצמם הם פיגול, הלחם נגרר אחריו. אבל לא להפך, הוא צריך. דיש מעינן תודעה, התאמו דיכים פגי בלחם למפגי לתודעה, משום דלה הוסחיקו זה לזה בתנופה, אבל כבשים דהוסחיקו זה לזה בתנופה, הם מקים פגי בלחם מפגי לנמי כבשים, צריכה. הגמרא אומרת שהתנה היה צריך להסביר לנו בשני המקרים האלו, שהלחם הוא לא עושה את הקורבן עצמו פיגול. למה? אם התנה אומרת ההלכה הזו רק לגבי קורבן תודעה, הייתי אומר דווקא שמה, אם הוא פיגל את הלחם, הקורבן תודה עצמה לא עושה את פיגול, מפני שזה שני דברים נפרדים, כי לא עושים שום עבודה במקדש, שני הדברים האלו יחד. לכן שני דברים נפרדים. זה תפל, אם הוא פיגל בו, ודאי שלא יפגל את הקורבן תודה עצמו. אבל לגבי כבשים, כיוון שלוקחים את שתי הלחם יחד עם שני הכבשים בעודם בחיים, ומניפים אותם יחד, אם כן זה מעכב זה את זה, היה לעשות העבודה משותפת, אז הייתי חושב לך אורה, ששני הדברים האלה הם קשורים ותלויים זה בזה, ואם הוא פיגל בשתי הלחם, גם הכבשים האלו יחשבו כפיגול, כמה שמעלן שהם לא נחשבים לפיגול. בעם הנה רבי אלעזר מרב, השוחט התודה לאכול כזית ממנה ומלחמה למחר. מהו? לפגולי תודה למי בא אלי, השתה כולו מלחמה למי פגלה, ממנה ומלחמה מבעיה, יקרם בעלי לפגולי לחם, ומצטרף התודה לפגולי לחם עולה, אמר לי, אבזו הלחם מפוגל, והתודה אינה מפוגלת. שאל רבי אלעזר את רב, אדם שחט את קורבן התודה, על דעת לאכול חצי כזית מהבשר הקורבן תודה, וחצי כזית מהלחם למחר, שהוא ביחד כזית שלמה של פיגול. השאלה אם באמת זה הופך את זה לפיגול או לא. גבי קורבן התודה, ודאי שזה לא יחשב פיגול. למה? שהרי אפילו אם היה בדעתו, לאכול כזית שלמה מהלחם למחר, אמרנו כבר שהלחם פיגול ואילו הקורבן עצמו לא פיגול, כי אין הקורבן נגרר אחר הלחם. קל וחומר כאן שרק חצי כזית מהלחם הוא חשב לאכול אותו מחר, ודאי שזה לא יכול לגרור את הקורבן תודה שיחשב פיגול. השאלה שלנו היא, האם באמת הלחם נחשב פיגול או לא? האם נאמר שאותה חצי כזית מקורבן תודה זה מצטרף לחצי כזית של לחם ונחשב הכל שהלחם הזה פיגול או לא? אמר לו כן. גם בזה, לא רק המקרה של המשנה, אלא גם המקרה הזה שזה חצי כזה חצי כזית, הדין הוא כמו משנה. שהלחם אכן הוא נעשה כולו פיגול, אבל התודה היא נחשבת פיגול. ועמי, לימה קל וחומר, ומה הפגל אם יתפגל? הבא לפגל ולא פיגל, אין עוד דין שלא יתפגל. מקשה לכאורה, מדוע אנחנו אומרים באמת שאותו הלחם יחשב כפיגול. הרי לכאורה קל וחומר, ומה אותה קורבן תודה שהוא בעצם גרם ללחם להיות פיגול, זה נקרא המפגל, אבל הוא עצמו קורבן תודה הזה הוא לא יהיה פיגול, המפגל אינו מתפגל. אם כן הבא לפגל ולא פיגול, אותו הלחם שהוא רצה, עמד לעשות את קורבן התודה הפיגול, אבל בסופו של דבר הלחם לא יכול לגרום לקורבן תודה שיעשה פיגול. אז זה לא קל וחומר שהוא עצמו לא יפיגול. אם הוא עצמו לא יכול לפגל, כי הוא חצי כזה, הוא לא יכול לגרום לקורבן תודה שיתפגל. אז איך אפשר לומר שהוא עצמו כן יהיה פיגול? הוא לא יכול לגרום לחירים להתפגל, אז הוא כן יהיה פיגול. עונה הגמרא, ומי אמרינן קל וחומר כי היגי ונה וכי בכלל אומרים דבר כזה קל וחומר, ומלע עוקרים את האיסור עצמו בהתניה. מעשה באחד שזרע כרמו של חברו סמדר, ובא מעשה לפני חכמים, ואסרו את הזרעים והתירו את הגפנים, והמי, למה קל וחומר, ומה האוסר אינו נאסר, הבא לאסור ולא אסר, אינו דין שלא יתאסר. מת הגמרא, יש הלכה, כתוב פסוק לא תזרע כרמך כלאיים, ואם האדם לא זרע, אלא מישהו זרע לו שמה, או שמאליו הדבר זרע, הלכה אומרת ככה, אם הוא ראה את זה, וינוח לו בכך, השאיר את זה כך, אז באמת הכל נאסר. אבל אם הוא לא ידע, שזה לא ינוח לו, באופן שכזה, אכן זה לא נאסר. אומר התנה, מעשה באחד שזרע את הכרם של חברו, היה שמה פירות של חברו, היה כבר, התחילו לצמוח, היה כבר סמדר, הפחים כבר נפלו, התחילו קצת לצמוח הענבים האלו, והוא הלך וזרע שם איזה זרעים. ובא מעשה לפני חכמים, ואמרו, הזרעים הם אסורים, פני שמי שזרע את זה, הוא יודע שהוא זורע כליים, ודאי שזה אסור. אבל הגפנים עצמם הם מותרים, פני שעשו את זה בעל כוחו של בעל הכרם. ולכאורה, שואלת הגמרא, מדוע אני אומר שהזרעים הם אסורים? הרי נאמר פה קל וחומר, כמו שאמרנו עכשיו. ומה האוסר? דהיינו, אותם הגפנים האלו שמוסרים את הזרעים, הם לא נאסרים. אם כן, הבא לאסור ולא אסר. אותם הזרעים האלה שבאו לאסור את הכרם ולא אסרו אותו. זה לא קל וחומר שהם עצמם לא יהיו אסורים? רואים מכאן, שלא אומרים כזאת, סברה לא אומרים כזה, קל וחומר, כן ועדים בענייננו. גמרא דוחה, הכי השתא, התם קלבוס ולוף אסרה תורה. שאר זרעים מדי רבנן הוא די אסירי. היי די עביד איסורה כנסו רבנן, היי די עביד איסורה אלא כנסו רבנן. אבל הכה, למה קל וחומר? מת הגמרא, יש הבדל. מן התורה איזה זרעים עשו זרוע עם הכרם? רק זרעים שהם דומים לכרם. כתוב פסוק, לא תזרע כרמך כליים. לא כתוב לזרע בכרמך. לזרע כרמך, משמע שאתה זורע דברים כאלו שהם דומים לכרם. קנבוס ולוף זה דומה לכרם. למה? נאמרו בזה כמה טעמים בראשונים. ראשי מביא כאן אומר, טעם אחד בגלל שהזרע שלהם לא קלה. כלומר, גם לאחר מכן שזה מסתיים להצמיח ושצמיח השנה, אמנם השיח כולו נבל, אבל מהשור שלו צומח שוב. יש סבר נוסף בראשי, בגלל שהפירות שלהם הם דומים לאשכולות כאלו, כעין אשכולות שבכרם. יש עוד סבר אחר ברמב״ם, למה קנבוס ולוף דומים? מפני שהם מביאים, מצמיחים, רק לאחר 3 שנים נותנים את היבול הראשוני שלהם. כך או כך אומרת הגמרא, כיוון שרק קנבוס ולוף זה אסור מן התורה, וישאר זרעים שעשו זרועתם בכרם זה רק מדי רבנן בלבד. אז אם כן, מן התורה, מה שאותו אדם זרע צריך מותר, אלא חכמים הענישו אותו. כיוון שהענישו אותו, אף על פי שיש קל וחומר להתיר לו את הדבר באכילה, החיים לא רצו, לא רצו עסקו וחמו ולהתיר לו, כי רצו לקנוס אותו חכמים. אבל כאן בעינינו, באים פה עכשיו לעיקר הדין, לדין תורה, האם באמת נאמר שהלחם הזה יחשב פיגול או לא פיגול? לכאורה, עדיין יש סברה לומר, שאולי העידי הקל וחומר הזה, נאמר שהלחם עצמו לא יחשב פיגול. ואיקא דמתנן לה הכבשים, יש אומרים שהשאלה של רבי אלעזר, והתשובה של רב הייתה לגבי כבשי עצרת. וככה הייתה השאלה, מאוד דומה למקרה הקודם, אבל לא לגבי קורבן דל, כבשי עצרת. בא מיני רבי אלעזר מרב, השוחט הכבשים, כבשי עצרת, לאכול כזית מהן ומלחמן, דיינו חצי כזית מהכבשים, חצי כזית מהלחם שלהם, משתי הלחם, למחר. מהו? לפגולי כבשים, לא קיים בעלי. שהכבשים האלו יחשבו פיגול, זה ודאי שאני שאלה שזה לא נחשב. למה? השתה כולו מלחם, למה מפגלי? מהן ומלחמן, מבעיה. הרי אפילו אם היה חושב שיוכל כזית מהלחם למחר, זה לא פיגול. כל החומר, אם הוא חושב שיוכל חצי כזית מהלחם, חצי כזית מהם, ודאי שזה לא נקרא פיגול. כי קיים בעלי לפגולי לחם. מה הדין? האם הלחם נחשב על ידי זה פיגול לו? מי מצטרף כבשים לפגולי לחם או לא? אני אומר שזה מצטרף, ועל ידי זה הלחם על כל פנים יחשב פיגול או לא? אמר לי, אף בזו, הלחם מפוגל והכבשים אינם מפוגלים, כמו שאמרנו למעלה, שאומר לו הלחם אכן פיגול, אבל הכבשים הם לא פיגול. מקשה זה הגמרא ואמי, למה קל וחומר? ומה המפגל אינו מתפגל? הבא לפגל ולא פיגל, אינו דין שלא יתפגל. אם אותו הכבשים האלו, הם השפיעו על הלחם שיחשב פיגול. ובחוץ הכבשים עצמם, הם לא נחשבים פיגול. אם כן, הבא לפגל ולא פיגל. אותו הלחם הזה, שהוא בעצם לא יצא לעשות את הכבשים האלה פיגול. זה לא קל וחומר שהוא עצמו לא יהיה פיגול. זה גמרא הקשתה. ומי אמרינן קל וחומר כי היי גבנה והתניא מעשה בחזרה כראש חברו סמדה וכו'. ואמי, גם שם נגיד אותו קל וחומר. למה קל וחומר? מה האוסר אינו נאסר? הבא לאסור ולא אסר אינו דין שלא יתאסר? אמרה דחתה הכי השתה התם קלוס ולוף אסרה תורה. שאר זרעים מדי רבנן הוא דאסיר, היי דעבד איסורה כנסו רבנן, דעבד איסורה לא כנסו רבנן, אבל אחר לימה קל וחומר. לכאורה, מה ההבדל בין שתי השאלות? זה אותו רעיון. ואירת הגמרא, מן דמת נעלה התודה כל שכן הכבשים. מן דמת נעלה הכבשים, כבשים הוא דזקקו זה לזה לתנופה, אבל התודה דלא הזקקו זה לזה בתנופה. ואירת הגמרא, מי שאומר שהתשובה של רב שאמר שהלחמים האלו הם אסורים, לגבי קורבן תודה, כל שכן לגבי כבשים שיאמר שאכן שתי הלחם הם פיגול. אבל מי שאומר שהתשובה של רב הייתה רק לגבי כבשים, ייתכן שדווקא שם הרב אמר שהציק הזית של הכבשים הם גורמים לשתי הלחם שיחשבו כפיגול, מפני שעל ידי כך, כיוון שהם מניפים אותם יחד, מחוברים זה לזה, ולכן אותה הציק הזית של הכבש גורמת להצטרף להציק הזית של לחם ונחשבים פיגול. אבל בקורבן תודה שאין קשר בין הלחמים לקורבן עצמו, אולי בזה אכן יודע רב שזה לא יחשב כהדבר אחד, והלחם עצמו לא יחשב כפיגול. רבי אבא זאתי בעיל ההכי, בעה מיני רבי אלעזר מרב, השוחט הכבש לאכול כזית מחברו למחר, מהו? חברו כבש משמע ולא מפגל, עוד אם הלחם משמע ומפגל לה. אמר לתנתו השחט אחד מן הכבשים לאכול מנו למחר, הוא פיגול וחברו כשר. לאכול מחברו למחר, שניהם כשרים, על מה? חברו כבש משמע. דילמה, דפריש שאמר חברו כבש. רבי אבא, זותי רבי אבא הקטן, זה שהיה בדורות המאוחרים, הוא אומר שהשאלה שרבי אלעזר מרב הייתה בכלל בקשר למשהו אחר לגמרי. השאלה שרבי אלעזר הייתה כך, מה הדין אדם שחט את הכבש? והוא אמר שהוא רוצה לאכול כזית מחברו למחר. מה הפירוש שהוא אמר מחברו? האם חברו הכוונה היא מהכבש חברו? הוא אומר לה ודאי שזה לא גורם פיגול. כי אם שעה שאדם שחט דבר אחד, והוא אומר שמהכבש השני, אז זה לא נקרא פיגול. או שנאמר, מה הכוונה חברו? חברו הכוונה היא מהלחם, לזה מכנה אותו בשם חברו. אומר לה, זה כן יחשב פיגול. אמר, למד זה משנה למעלה. כתוב, שחט אחד מהכבשים לאכול מנו למחר, הוא פיגול. חברו כשר. שחט לאכול מחברו למחר, אז באמת שניהם קשרים. למה? כיוון שעה שוחט את הכבש הזה, הוא רוצה לאכול את הכבש חברו, זה לא יכול לעשות פיגול. פיגול זה רק בשעה שהוא שוחט את הקורבן הזה וחושב על עצמו, על הכבש הזה עצמו. שני הקשרים, מה כתוב כאן? לאכול מחברו. ומה מפרש התנה? שמה זה חברו הכוונה היא? מהכבש חברו. אם כן תשובה לשאלתך, משנה מפורשת. מה דוחה? אולי שמה התנה שאמר לאכול מחברו למחר, התנה קיצר, אבל הכהן עצמו אמר מפורש, לאכול מכבש חברו למחר. אז אם כן, כאשר הכהן עצמו קיצר ואמר לאכול מחברו למחר, עדיין לא פשטנו את הספק. מתניתין, הזבח מפגל את הנסחים שקדשו בכלי, דברי רבי מיר. הנסחים אינם מפגלים את הזבח, כיצד? השוחט הזבח לאכול מנו למחר, הוא נסחיו מפוגלים, להקים נסחיו למחר, הנסחים מפוגלים והזבח אינו מפוגל. אומר רבי מיר, ישנם קורבנות, כאשר אדם מקריב אותם צריך להביא את הנסחים, למשל, עולה, שלמים. אם אדם שהוא עשה את הזבח, את הקורבן עצמו פיגול, אומר רבי מאיר, אם הנסחים היו באותה שעה כבר בתוך הכלי שרת, התקדשו שמה, הם נגררים אחרי הקורבן וגם הם עצמם שווים פיגול. אבל אם הנסחים הם פיגול, הם לא גוררים אחריו את הקורבן, והקורבן לא נחשב פיגול. דהיינו, אומר רבי מאיר, אדם שחט את הזבח והיו הנסחים בתוך כלי שרת, ובאותה שעה הוא חשב שיוכל מהזבח למחר. הזבח עצמו ודאי פיגול. גם הנסחים שלו נגררים וגם הם נחשבים פיגול. אבל אם שעה שחט הזבח, הוא חשב שאת הנסחים הוא יקטיר אותם למחר, הדין הוא שהנסחים הם נחשבים פיגול, אבל זה לא גורר את הזבח שגם הוא יחשב כפיגול. גמרא, תנו רבנן, נסקי בהמה חייבים עליהם משום פיגול, מפני שדם הזבח מתירה להיקרב, דברי רבי מיר. אמרו לו לרבי מיר, והלא אדם הביא זבחו היום ונסחיו על 10 ימים. אמר להם, אף אני לא אמרתי אלא בבעיני עם הזבח. אמרו לו, אפשר שנותן לזבח אחר. אמר רבה, כסבה רבי מיר, הוקבעו בשחיטה כלחמי תודעה. מראה מביאה שמה ששנינו במשנה ברבי מאיר, זה בעצם מחלוקת ברייתא. אומר התנא רבי מאיר, נסקי בהמה חייבים עליהם משום פיגול. אפשר לומר בדבר הזה פיגול. למה? כיוון שדם הזבח הוא מתיר אותם להיקרב, כלומר אסור, אי אפשר להביא את הנסחים לפני שהזאת וזרקת מהדם של הקורבן על המזבח. לפיכך הם קשורים זה בזה, ולפיכך הפיגול שנעשה בקורבן, מפגל גם אותם. אחי אומרים, זה לא קשור אחד לשני. למה? שהרי אדם לא חייב להביא את הנסחים באותו יום שמביא את הקורבן. אם כן, נמצא שני קורבנות נפרדים, אתה יכול להביא את הנסחים עוד 10 ימים אחרים. אמר להם רבי מיר, אני מודה, שאם אדם לא הביא את הנסחים באותו היום, שמלא זה לא נחשב פיגול. אבל אם הוא קידש אותם בתוך כלי שרת, בשעה שחת הקורבן, אם כן הוא מביא אותם יחד, אם הוא מביא אותם יחד, כיוון שעדיין לא יכול לנסח אותם אלא רק לאחר שיזרוק את הדם, זה מוכיח שניהם דבר אחד. הוא אומר לה, פיגול שאדם מפגל בשעת השחיטה של הקורבן, זה משפיע עליהם. אמרו לו חכמים, אמנם אם הוא נתן זה תוך כלי שרת היום, הוא חייב לנסח אותם היום, אבל לא חייב לנסח אותם על הקורבן הזה, יכול לנסח אותם על דבר אחר. אומר רבה, למה רבי מאיר חולק? כי הוא סובר שברגע שאדם שם אותם בתוך הכלי שרת בשביל הקורבן הזה, ממילא הם נחשבים קשורים לקורבן הזה, והוא לא יכול לנסח את זה, אומר רבי מאיר, עבור קורבן אחר. ולפיכך, הפיגול של הקורבן משפיע עליהם. תנו רבנן, לוג שמן של מצורע חייבים עליו משום פיגול, ונשדם אשם מתירו לבהונות, דברי רבי מאיר. אמרו לרבי מאיר, והלא אדם הביא אשמו היום ולוגו מכאן על 10 ימים, מה להם אף אני לא אמרתי, אלא בבא עם האשם. אמרו לו, אפשר לשנותו לאשם אחר. אמר רבה, כסבר רבי מאיר, הוקבעו בשחיטה כלחמי תודה. מה מביאה מחלוקת דומה? המצורע, לאחר שעושה את קורבן האשם, צריך להביא איתו גם כן לוג שמן, וגם כן נותן על תינוך ועל הבהונות, ידיו ורגליו. ואומר התנה, לוג של שמן שמצורע, חייבים עליו שום פיגול. למה? כיוון שאי אפשר לתת מהשמן על הבהונות עד שייתן מדם האשם, אז דם האשם מתירו, הם קשורים זה בזה. ולכן, יכול האדם לפגל באשם על לוג השמן. אך אמרו לו, הרי אדם יכול להביא את האשם היום, ואת הלוג שמן יכול להביא אפילו 10 ימים מחר מכן, לא חייבים את זה יחד, אם כן רואים מכאן שני דברים נפרדים. מה להם גם אני לא אמרתי, אלא אם כן, הוא הביא את הלוג, את שמן שלו באותו היום יחד עם האשם. אמרו לו, עדיין, כיוון שהוא יכול לקחת את הלוג שמן הזה ולהביא אותו עבור קורבן אשם אחר, אז אם כן ממילא, זה לא מכריח אותו שיהיה מחובר עם קורבן האשם הזה. מדוע רבי מאיר חולק? אומר רבה, כסבה רבי מאיר, בשעה שהוא שם את השמן בתוך כלי שרת, ובאותה שעה הוא שוחט, והיה בדעתו לעשות את השמן הזה עבור האשם הזה, בשעת השחיטה זה מקבע אותו, מחבר ביניהם. כמו לחמי תודה, שעה שאדם הביא לחמי תודה, ובשעת השחיטה הוא חשב שלחמים האלה עבור הקורבן הזה, זה מחבר ביניהם, אותו דבר גם כן לגבי הלוג של השמן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.